עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לרב הראשי דוד לאו, המכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול. הוא עמד לקיים דיון על גיור של מישהו, ואחד הדיינים הודיע שאינו מחוסן, והוא גם מסרב להתחסן. אז הרב הראשי דוד לאו השעה אותו. לא ברור אם זו הדחה מוחלטת, או רק לצורכי הדיון הזה, אבל הרב הודיע כי חובה על כל הדיינים להתחסן, וככל שהדבר יתאפשר מבחינה חוקית, דיין אשר לא יתחסן לא יוכל לשמש בתפקידו ולסכן את באי בית הדין. כמה פשוט, ככה נכון. זה בטח לא ייגמר בזה, וכל מיני זכויות אדם על גופו ירוצו לבגץ. מעניין, מה יעשו שופטי בגץ כשידעו שבאי בית הדין שלהם אינם מחוסנים? האם ינו על מושביהם באינוחות? יעטו מסכה כפולה? יקיימו את הדיון בזום? על כל פנים, באשר לרב לאו, ירבו כמותו בישראל.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. פרס השוטר הרע מוענק היום ליונית לוי, המגישה החצופה של אל-ג'זירה 12, שהעזה להפנות אתמול כמה שאלות קשות לראש ממשלת ישראל, במקום להודות לו על החיסונים. נשאלת השאלה, מה לוי עשתה כשראש הממשלה הביא לכאן מיליוני חיסונים? למה היא לא יודעת את מקומה, ומה פתאום היא צריכה להעלות עכשיו את מספר המתים? התקציב שאין? המשילות שנעלמה? רכבת המוטציות המואצת מברוקלין, בריטניה, דובאי, וכל שאר הטיפשויות והמטרדים האלה? טוב עשה נתניהו שפטר אותה באותו נננננננה מפורסם. תפסיקו כבר לבוא בטענות. תודו לאל הטוב שזכיתם לחיות בעידן מלכות ישראל השלישית. זה לא מובן מאליו. במדינה מתוקנת היו דורשים מכם לשלם על החיסונים שביבי הביא. אה, בעצם שילמתם. טוב, לא חשוב, תודה. שלום לך.
שלום, שלום.
אתה יודע מה זה?
למה התכוון המשורר כשהוא אמר ננה, 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 ננה?
בדיונים לפני התוכנית התחלנו, אתה הזכרת איזה שיר של אריק איינשטיין, כי היה כבר היום הרבה ננה, 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 ננה בזה. למה התכוונת של אריק?
שיר מספר 8, שהוא בעיקרון ננה, ננה, ובסוף יפתי, תמתי, חמדתי.
בטח. זה, אבל הבאנו בכל זאת את זה, כי את זה אף אחד לא יזהה חוץ מכמה נתניאתים. זה שיר האליפות של מכבי נתניה. שרים אותו כל הקבוצה, שפיגלר וכולם, עם שלמה ארצי.
שלמה ארצי בכלל יש לו קטע עם ננה-נה. כלומר, לדעתי יש לו גרסת ננה-נה לכל אחד מהשירים שלו. וכשהוא הולך לקיסריה, הוא מתחיל באיזה ננה-נה, והקהל צריך לנחש איזה שיר זה, בדרך כלל מנחשים נכון.
רגע, זה עכשיו הדיבור שלנו על הרעיון של נתניהו, דיברנו על הננה-נה, זהו?
כן.
או שיש לך עוד דברים להגיד על זה?
תשמע, היא הייתה חדה. היא באה מוכנה, היא באה עם ידע טוב של העובדות, והוא לדעתי באימות הזה על מי מתאים יותר לראשות ממשלה, יונית לוי או נתניהו, לדעתי הוא ניצח. כלומר, הוא פתר את רוב השאלות הקשות שלה בחיוך. הוא לא דיבר על דברים שהוא לא רצה, ולכן לדעתי הוא יצא מזה מצוין.
קודם כל בכלל אין ספק שהוא הוא יודע לצאת, זאת אומרת, תקשורת זה, הוא על הבלטה שלו, היא הייתה חדה. אני בשבטי על מושבי בבית, היו כמה פעמים שצעקתי על הטלוויזיה, נניח אנחנו מדינה הראשונה שיוצאת מהקורונה, לא נכון, עוד לא יצאנו, לא הראשונה, והרבה מדינות כבר יצאו, וקצת חזרו ויצאו, סין יצא הרבה לפנינו, ניו זילנד יצא, ועכשיו על 3 מאומתים עשתה סגר על אוקלנד.
נה, 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 נה,
בדיוק. אז קודם כל כן, היא הייתה, קודם כל זה היה מעניין, זה עשה גם רייטינג משוגע. תראה, ספרתי שם שקרים, ב-4 בבוקר התייאשתי עם הספירה. טוב שהוא לא היה מחובר לפוליגרף, כי זה היה מתיח את הפוליגרף.
לא היה מזיז את המחט של הפוליגרף.
הוא יודע על רמות פוליגרף? זה מה שאתה אומר?
לא, הוא משוכנע לגמרי שכל מה שהוא אומר זה נכון, והוא צודק, והוא ינצח, ויהיה לו יותר מ-61, והמשפט יתמסמס. הוא משוכנע שהוא צודק.
והתיקים קרסו, והפרקליטות לוחצת על השופטים. אגב, לא היה, לא נברא, הפרקליטות לא לוחצת על השופטים. הנשיאת הרכב אמרה שזה היה כבר צריך להתפתח מזמן, שכתב האישום לפני, לפני שנה הוגש. תמיד פרקליטות רוצה חותרת למגע. אגב, הורי משוכנע שאין כלום, למה הוא מעכב את המשפט כל הזמן? אתה יכול להסביר לי? אין כן, כלום, קדימה, כי... יאללה, שיקרסו.
לא, הטיעון שלו הוא שאם יביאו רק את טיעוני הפרקליטות, כלומר התביעה, והוא עוד לא יספיק לפני הבחירות להשיב בטיעוני ההגנה, הוא יצא באמת מקופח לא, לקראת קודם הבחירות.
קודם כל שאלתי בעקרוני. בעקרוני, הרי כל הזמן אומר, הכל יקרוס, יקרוס אצל בעקרוני... ליאת בנארי, יקרוס אצל שי ניצן, יקרוס אצל הפרק... בזה, יקרוס בשימוע, יקרוס בפה, לא קרס. יש כי... משפט.
כי נתניהו ביסודו הוא אדם מאמין, והוא יודע שהמשיח עתיד לבוא. רק מתי זה לא ברור עוד? אז אם אפשר לדחות והמשיח יבוא לפני כן, בוודאי נתעסק בדברים אחרים, בניין בית המקדש, למי יהיה זמן לשטויות?
פינוי חן אל אחמר.
נכון, הכל יקרה.
זה מיד אחרי בניית, אבל תשמע, לגבי, זה המקרו. המיקרו שהרגע דיברת עליו, שהפרקליטות תדבר קודם, תשמע, זה לא שהמשפט מחבל בבחירות. אנחנו במציאות שהבחירות מחבלות במשפט. זה בחירות רביעיות, כל פעם הדדליין, זה מי שקובע זה הוא. אני מזכיר לך, בפעם הראשונה זה היה להקדים את השימוע, והפעם השנייה זה להקדים את, את הגשת כתב האישום, והפעם השלישית זה היה להקדים משהו. אז יש מקומות ורגעים שבהם הציבור או לא הציבור, או שבהם יודע האדם שצריך להגיד די. עכשיו לגבי הסדר, זה סדר הדין הפלילי.
נכון, אין
קודם,
ויכוח.
קודם
זה
פרשת
לא
התביעה, ואחר כך פרשת ההגנה.
לא המציאו את זה לכבוד העניין הזה. ולהפך, זה נותן יתרון להגנה שהדברים האחרונים שהם שומעים באופן יסודי ועמוק, ברור. זה דווקא דברי ההגנה ולא בדיוק. דברי התביעה. מספיקים זה... לשכוח מה שאמרו קודם.
טוב, אבל... אנחנו נדבר ונדי... רגע, רציתי להגיד עוד משהו לפני שנפנה למורה?
לא, 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 אני חושב שאנחנו תחנו
אז,
את העניין.
אז קודם כל, העורכת המפיקה אפרת קורמן, החייל השידור עידו כהן, אנחנו נדבר על הסערה בהמשך. אגב, תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, על הגשם והשלג. אריה, תגיד גם אתה, קדימה.
השלג תהיה אחת מההבטחות הבחירות החזקות שיתממשו.
הוא גם מילא את הכינרת, אדוני.
אולי, תפס... אני
נה,
לא
נה,
יודע
נה, איפה. נה, תפסיק לבוא בטענות. עוד דבר, אחרון לפני שנפנה ליושב ראש הציונות הדתית, יש ישיבת ממשלה שלא מן המניין בשעה 18:00. זה לא העניין הכלכלי, זה עניין ביטחוני. אני עוד לא יודע להגיד פרטים, אני גם בטח אסור לי, אבל זו ישיבה ביטחונית, היא לא מן המניין, אל תיכנסו למקלטים, הכל בסדר, נצח ישראל לא ישקר, לא אלמן ישראל, ביבי שומר על כולנו, תודה ושלום. יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שלום.
שלום.
שלום אריה, רגע אחד אחרי הציניות, רק בוא נאמר תודה אמיתית לריבונו של עולם, על הגשם, על הגשמים בכלל, שנים טובות וגשומות אחרי לא מעט שנים קשות.
קודם כל, את הגשם
משיב הרוח ומוריד משיב הרוח ומוריד הגשם כל יום
ובין, כן, ריבונו של עולם יש שליחים בדברים מסוימים שמשתדלים לעשות דברים טובים לעם ישראל ולמדינת ישראל
שזה מי אתה? או אריה?
כולנו, גם אתה, כל אחד מאיתנו בתחום שלו
את הגשם תן רק ביתו ובאביב הורד לנו, תשמע רגע, אוקיי, קודם כל, כן, אגב, שנה שעברה גם הייתה ברוכה.
נכון.
שזה טוב, נכון. כי זה היה, השנתיים האלה באות אחרי הרבה מאוד בצורת, בואו לא נדבר על המזר ועכשיו.
מדד,
מדד,
מצב הרוח זה בערך כמו במפלט הכינרת.
חד משמעית.
האחרונות מאושר מאוד.
עד המוות זה ירדוף אותי, בודק קודם כל את מפלס הכנרת. תגיד, יש פה איזושהי התנגדות, אריה אתמול או שלשום אמר שאתה רוצה להיות יושב ראש ועדת חוקה, שאלה אם סגרת את זה עם בן גביר, כי גם הוא רוצה.
אני אמרתי שאני אדרוש את כל התיקונים במערכת המשפט, בתוכנית 100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה, ושאני אבקש בעצמי להיות יושב ראש הוועדה לאותם 100 ימים כדי להעביר את כל החוקים האלה, ואחר כך להתמנות לשר. אין ספק שאני רוצה לרצח, חבר בממשלה ובקבינט, אבל אני בהחלט חושב שהסל התיקונים שאנחנו צריכים לבצע במערכת המשפט, ותנאי הכרחי ליכולת שלנו לממש מדיניות יהודית, לאומית וציונית בממשלת ימין אמיתית, אחרת חבל על הזמן.
אני בטוח שהסל הזה... אני בטוח שהסל הזה שלך מלא וגדוש, אבל השאלה אם נתניהו יתהפך ופתאום הוא ייתן להעביר את התיקונים האלה, כי עד היום הוא לא נתן.
טוב, בשביל זה אנחנו צריכים להיות לידו גדולים וחזקים ולהכריח אותו. השאלה היא לא מה הוא רוצה, למה לא תהיה לו ברירה. בסוף אם הוא רוצה קואליציה, אז הוא יצטרך לתת לנו כחברי קואליציה, ואני חושב שהיתרון הגדול עכשיו, מה שלא היה לפני כמה וכמה שנים, ויש קונצנזוס מאוד מאוד רחב בימין, גם אצל בוחרי הליכוד וחברי הליכוד, וגם אצל בוחרי המפלגות החרדיות, וגם אצלנו קונצנזוס מאוד רחב על החשיבות הקריטית בביצוע התיקונים האלה. שאגב, אתם מכירים את עמדתי, ובן, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, אני חושב שחשוב שתהיה מערכת משפט חזקה ועצמאית, אבל כזו ששופטת ולא כזו שהיא לוקחת לעצמה את הסמכות להכריע בשאלות ערכיות במקום השדה הדמוקרטי, ומחליפה את הממשלה ומתערבת בעבודתם הרבה מעל ומעבר למיטותיה. את התיקונים אנחנו יכולים לבצע, ואנחנו נדרוש מנתניהו כתנאי לכניסה לממשלה ולחברות בממשלה לבצע את התיקונים האלה.
בסדר, והדרישה שהוא ידרוש מכם וגם יקבל, כפי שכבר אמרת, זה שתצביעו בעד קונסטלציה כזו או אחרת שתבטלו את המשפט. דבר אגב שלא היה מאז קום המדינה, משפט שמתנהל כבר וכו'.
אין שום קשר בין הדברים, אני גם לא יודע, לא שמעת אותי אומר שיהיה חוק כזה, שמעת אותי תומך באופן עקרוני ברעיון של חוק צרפתי.
אז אולי תרד רגע לרזולוציות ותבהיר.
אז קודם כל בוא נדבר רגע ברמה העקרונית. אני חושב שברמה העקרונית ראש הממשלה צריך להשקיע את עיקר הקשב והזמן והאנרגיה שלו בלנהל את אחת המדינות המורכבות בעולם ולא בלנהל הנשיאים משפטיים. אני חושב שכמו חסינות חברי הכנסת שההיגיון שבה נשען על הפרדת הרשויות כך גם ביחד לסוג של חוק צרפתי כזה. אני חושב שבגדול זה לא בריא שראש הממשלה מכהן תחת כתב אישום. מצד שני אני לא מוכן לעלות בדעתי שפקיד בכיר ככל שיהיה בעצם ההחלטה שלו להגיש כתב אישום ידי אחרי ראש ממשלה מכהן ויסתכל את ההכרעה הדמוקרטית של העם.
אז זה ברמה העקרונית. השאלה אם עכשיו כשהתחיל המשפט אתה בעד הפסקתו.
זאת אומרת חוק צרפתי רטרואקטיבי.
זאת שאלה טובה שאני לא יודע כרגע לתת לה תשובה.
הפעם הראשונה מאז שאני מכיר אותך שאתה לא יודע לענות על משהו.
נכון. רשי אומר, הרגיע לשונך לומר איני יודע.
תצייצו מיד, סמוטריץ' לא הצליח לענות על שאלה.
תן לי רק להסביר לך את זה, אני משתדל בסוגיות כדי לגבי שם דעה ללמוד אותם ולהבין אותם ולחשוב על כל הצדדים שלהם, ואז לגבי שם בו, אז גם בסוגיה הזאת צריך לשבת ולהבין את כל הצדדים לכאן ולכאן ולגבי שם דעה. עמדתי בעניין משפטי נתניהו ידועה, אני חושב שנתניהו רודפים אותו משפטי בסטנדרטים כפולים, מיום ליום שעובר אנחנו רואים עוד ועוד מחדלים ושערוריות וכשלים בכל הליכי החקירה והתביעה שמתנהלים נגדו, כולל כמובן סוגיות תקדימיות, כל הניסיון בכלל למשטר פלילי, כל המרחב הפוליטי, בעיניי זו סכנה גדולה מאוד, אני ממליץ לכולם לקרוא את הניתוחים של גיל ברינגר בעניין הזה בגלובס, בעיניי הוא צודק מאוד, ובסוף קרב סמכויות בין המערכת המשפטית למערכת הפוליטית, עוד אחד מההופעות של האקטיביזם השיפוטי, ולכן בוודאי בעיניי זה...
אבל אתה מודע לזה, בצלאל סמוטריץ'? אתה מודע לזה שקודם כל אני כמובן חולק קטגורית עליך, אבל דעתי פחות חשובה פה מדעתך כי אתה מרואיין, אבל אתה מודע לזה שאתה מאשים את המערכת בזה, ואתה יודע שעומדים בראשה והובילו אותה כל התקופה הזו אנשים, אחד שנתניהו מינה, שתיים שמזגם השיפוטי הוא שמרני, אביחי מנדלבליט בעיקר בא במזג סנגוריאלי שמרני, ואני אומר לך מידיעה, סגר את רוב מה שהגיע לפתחו נגד נתניהו, ורק שהשתכנע ולא הייתה לו ברירה, ונגרר וגרר וגרר רגליים והכל, החליט בסוף ללכת והוא פשוט השתכנע.
אתה אמר כרגע שהוא נגרר וגרר. אז אני לא יודע כרגע באביחי מנדלבליט האדם, זה לא העניין. אני מסתכל עכשיו על התפיסה המוסדית, אני חושב שהניסיון לקחת את המרחב הפוליטי ואת הקשרים הפוליטיים ואת הפן וכך הפוליטי, ולנסות למשטר אותו בכלים כליליים, שהתוצאה היא בסופו של יום שהמשפטנים הם ינהלו את הפוליטיקאים ויגידו להם מה מותר, מה אסור, איך מותר, מתי מותר, כמה מותר ולמה
לא, רק החוק, רק החוק מנהל את זה.
אני אגב, לא, זה מצוין שלא החוק מנהל את זה.
ברור שהחוק, אתה לא יכול להאשים אף אחד בלי חוק.
אתה כעיתונאי יודע מצוין שהתיק של
סיפור... עזוב עיתונאי, אני משפטן ואני מכיר את סעיף השוחד, והוא לא מגדיר, סעיף השוחד זה כל דבר שהוא שווה כסף, וכמי שמכיר מצוין את משפחת נתניהו ואת נתניהו, אני יודע שהסיקור, בעיקר המשקולת של וואלה, מול ויינט שווה להם עון תופות.
אבל בכל זאת נדמה לי שהמשפט הזה יתקיים במקום אחר.
דבר מאבקי הכוחות בין מערכת המשפט לכנסת ולממשלה. אגב, אני גם לא נבהל מהמאבקים האלה מנהרנטים בסיסת הפרדת הרשויות. שמונטקסיה דיבר על הפרדת הרשויות, אז הוא בנה על זה שהכוח יתחלק בין שלוש רשויות שיאבקו ביניהם על הכוח, וזה בדיוק מה שיצור את אותו איזון. איזון, אלא מה, שהמאבק הזה הפך לאסימטרי בצורה קיצונית במדינת ישראל בעשורים האחרונים, תוצאה מהחלשה המכוונת של המערכת הפוליטית וחיזוק מאוד גדול של המערכת המשפטית, ואת הדבר הזה צריך לתקן ולהבין. אני חושב שתיקי נתניהו הם בהחלט חלק מהקרב הזה על השליטה. אני לא חושב שמישהו רוצה להודיח את נתניהו כי הוא ימני, אני בהחלט חושב שיש ניסיון של המערכת המשפטית לקחת לעצמה עוד ועוד יכולות ניהול מתוך המערכת הפוליטית, ואחד הכלים שהיא עושה בשימוש זה הכלי של המשפט הפלילי כנגד פוליטיקאים, זה לא לגיטימי.
חבר הכנסת מוטריץ', שקמתם בלוק טכני עם העוצמה היהודית. השאלה אם למחרת הבחירות, אם בעזרת השם יתברך, תעברו את אחוז החסימה ותיכנסו לכנסת, תפרקו את הבלוק למרכיביו.
קודם כל מה שעשינו זה לקחנו אחריות. ונדמה לי שעיקר אלה שתוקפים אותנו עכשיו, אלה שהיו מאוד שמחים לראות שהימין יאבד קולות, וכתוצאה מזה גם יאבד את השלטון והשמאל יאבד את השלטון, כמו שהיה ב-1992, שהימין היה, אז אני אינטעם. ואחד לא רץ עם השני כי הוא קיצוני, והשני לא רץ עם הראשון כי הוא מתון.
השמאלנים אתה מתכוון לגדעון סער, אביגדור ליברמן ונפתלי בנט.
קודם כל גם גדעון סער וגם אביגדור ליברמן מאוד היו רוצים שלא תהיה ממשלת ימין. הם מאוד לא רוצים שתהיה ממשלת ימין, והם בשל איבתם האישית לנתניהו ורצונם
האישי. אבל תראה, אבל פה התקוממות שלי, פה ההתקוממות שלי, אתה לוקח את בנימין נתניהו ואתה הופך אותו לחזות כל הימין, אתה יודע, אתה יודע שגדעון סער יותר ימין מנתניהו, ולדעתי גם אביגדור ליברמן בסוגיות המהותיות.
ליברמן אני לא בטוח,
תבדוק את כל ההצבעות שלו בכל הדברים, בהתנתקות, בהתנצלות לטורקים, בעזה. מה זה לא הדיון? הדיון הוא על ימין או שמאל.
לא, בדיוק,
אתה קורא להם שמאלנים פשוט.
לא, לא קראתי להם שמאלנים.
הרגע אמרת את זה.
הדיון
השמאלנים עלו לשלטון.
רק רגע.
ב-92.
הדיון הוא לא
לא, הוא השליך לתקופתנו.
אפשר רגע משפט. הדיון הוא לא אדם כזה או אחר. הדיון הוא מה יהיה הרכב הקואליציה. ממשלת ימין, מה לעשות היום, מורכבת ממפלגות המחנה הלאומי. לגדעון סער אין שום יכולת להרכיב ממשלה, אם לא עם יאיר לפיד ומרב מיכאלי, ואולי אפילו ניצן הורוביץ. וזה לא ממשלת ימין, זו ממשלת שמאל, גם אם בראשה יעמוד איש ימין באופן אישי. גדעון לא פחות איש ימין ממני. ועדיין, כשאתה מסתכל היום על המפה, אז יש מפלגות של מחנה הלאומי, זה הליכוד, על המפלגות החרדיות, זאת ימינה, זו הציונות הדתית, יכול להיות שגם גדעון סער, כשלעצמו מפלגה כזאת, ואכן אם הוא יבוא לתוך ממשלת ימין, זה יהיה מצוין, אם הוא רק יצליח להתגבר על משקעי העבר שלו מול נתניהו ברמה האישית. אבל כשגדעון סער רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות ראש ממשלת שמאל. נקודה, את זה אי אפשר לטשטש.
אני חולק עליך מאוד מאוד.
אתה הרי יודע ש... אין לו אפשרות אחרת להרכיב ממשלה.
אתה הרי יודע שנתניהו, אם יוכל, ואם זה מה שיביא לו את ה-61, יכניס את מנסור עבאס לקואליציה. הוא אמר את זה, המסע ומתן הזה יתקיים, אבל זה מבחינתך לא הופך את ממשלת נתניהו לממשלת שמאל. לעומת זאת, אם תהיה ממשלה שבה יהיו גדעון סער ונפתלי בנט ואביגדור ליברמן, אבל גם עבודה ומרצ, זה הופכת להיות ממשלת שמאל. לדעתי, זה לא נכון.
אתה חי בהגדרות, אני חי בתוכניות עבודה וקווי יסוד. אתה רואה דרך לתקן את מערכת המשפט עם מפלגת העבודה ומרצ.
אני מזכיר לכבודו ב-11 שנים האחרונות, מי שיכול היה, ואתה יודע, זה יותר טוב ממני, תקן את המערכת הזו, היה נתניהו. אגב, אני בעד
רפורמה. ולכן שאלתי בהתחלה, אם אתה חושב שהפעם הוא יתקן את זה.
רגע, אתה יודע מה? בטוח שיש לי יותר ביקורת מנשניכם עליו, ואני שהייתי איתו בממשלה בשש שנים האחרונות. בואו ננסה תחרות. אני חושב שיש סיכוי להרכיב ממשלת ימין על מלא, שיש בה 61, אני מקווה גם יותר מזה, מנדטים ימניים, שכפי שאמרתי קודם, בשונה משנים קודמות, יש קונצנזוס אצל כל המצביעים, ואצל כל הבטחות הבחירות של כל המפלגות האלה, לבצע את התיקונים האלה, ולכן בהחלט יש סיכוי שאם נרכיב קואליציה כזאת, נצליח לבצע את התיקונים האלה.
אריה, יש לך שאלת סיום?
לא, תודה.
בצד סמוטריץ', תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, תודה גם לכם, ערב טוב.
חבר הכנסת יואב סגלוביץ', יש עתיד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
בוא כדי להתחמם נשמע משהו שאמר אתמול ראש הממשלה בריאיון שנתן לערוץ 12.
האם דיברת אדוני עם ארנון מילצ'ן אחרי הגשת כתב האישום?
פעם אחת ברכתי אותו. ברכתי אותו
זה,
על...
זה לא קצת משונה שהנאשם מדבר עם עד תביעה מרכזינית?
מותר לך לדבר, אבל על מה דיברתי? אמרתי לו חג שמח, אני לא זוכר מה. פעמיים, אני כבר לא זוכר. כן.
זה יכול להתפרש, הוא גם יתריע בפני התובעת, זה יכול להתפרש כאיזשהו מסר. אנחנו חברים, אל תפליל אותי.
מה פתאום, שום okay. דבר, לא, שום מסר ושום בטיח.
מה פתאום? טוב, אנחנו רוצים להסתייע בכישוריך כראש אגף חקירות, ומי שטבע ראש ממשלה, לא יאמן, היה פה עוד ראש ממשלה שחטף כתבי אישום, חשבתי שנתניהו
לא, אבל, הראשון. אבל האם זה נכון שמותר לנאשם לדבר עם עד תביעה ולהגיד לו חג שמח? אם הוא לא מזכיר במילה את בית המשפט ואת המשפט, מותר
ואני
לו?
ואני רוצה רק לצרף לזה, זאת השאלה המדויקת, את הקונטקסט, כשכל הדברים שהתפרסמו לאחרונה, שעורך דין בועז בן צור אמר למילצ'ן, מילצ'ן העיד על כך, שהוא יכול להתקשר לנתניהו. זה אותו עורך דין שהיה של מילצ'ן ועבר לנתניהו, והיום מגן על נתניהו. בהקשרים האלה, מה אתה אומר?
מה שאני אומר שבעולם המוטרף נמצאים, אז הכל עובר. אז עבר בשאלה אתמול, וקיבלנו את התשובה. אני לא מכיר, אני מניסיוני יכול להגיד לכם, אני לא מכיר הרבה נאשמים שמברכים חג שמח את עד התביעה. לא מכיר. ולכן צריך לשאול שאלה, מדוע הוא מתקשר? האם הוא מתקשר לכל האנשים במדינת ישראל? אליי הוא לא התקשר דרך אגב. ואני לא עד תביעה. ולכן צריכים לשאול את השאלה הזאת, היא נשאלה אתמול, זאת הייתה התשובה אתמול, אני מניח שלא רק אתם שמעתם, מניח שגם היועץ המשפטי שמע את העניין הזה, וכן זה מתחבר לדברים שאמר בן כספית, הכל מותר, הכל אפשרי, וזאת התוצאה של העניין הזה, שנאשם בכתב אישום על שוחד, מרמה הפרת אמונים, כן, מתקשר לתביעה, להגיד לו חג שמח והכל טוב.
כשמזהירים עד או נאשם, שאסור לו לבוא במגע עם עדים אחרים או עם נאשמים, אומרים לו, אסור לך לדבר איתם מטוב ועדרה, או אומרים לו, אסור לך לדבר איתם בענייני המשפט. מה נוסח ההזהרה?
תראה, אני לא יודע מה נאמר שם, אני יודע מה אני נהגתי לומר לאנשים, ואני אומר עוד פעם, תראה, כולנו בני אדם, ומדברים בלשון בני אדם, יש לנו את ההבנה הפשוטה, שנאשמים לא מתקשרים להגיד לה תבידה, שאומר שעשה להם דברים לא טובים, אומרים להם חג שמח, לא מכיר דבר כזה. ולכן כן, זה על גבול השיבוש, יבדקו מי שיבדקו, אבל זה שהשאלות נשאלות והשאלות בנונשנלנטיות כזה, כן, מה קרה? שום דבר, הוא בסך הכל להתקשר להגיד לו
פעם חד אחת, שמח. אולי פעמיים.
הלו, כן, חבר אולי טוב פעמיים, שלו, אולי... הוא נתן לו מתח... כל פעם מתנות שהעידו על כך שהוא חבר טוב שלו.
תשמע, אתה יודע מה, עם כזאת חברות, הכל טוב, מה אני אגיד לך? אתם לא צריכים לשאול את השאלות, דעתי כל התשובות אצלכם, ועכשיו לא צריכים לשאול אותי. לא,
אבל אנחנו, אתה פה האיש מקצוע, בסוף אתה היית ניצב.
כן, אבל אתה יודע, זה נכון, אבל אנחנו כל פעם הולכים לצד המקצועי ושואלים, האם זה מקצועי כך או אחרת? תשמעו, יש שכל ישר. הדבר הזה לא עובד עם שכל ישר. זה עובד עם התנהגות עבריינית, ככה זה נראה. ככה זה נראה.
טוב, בוא נתקדם הלאה. בכחול לבן מתלוננים שאתם מפציצים את השרים הפעילים שלכם. ממש אתה על גבול ההטרדה שיפרשו כבר.
שהטרדה? תשמע, אני לא יודע.
לא מינית,
כן. בואו, שיעשו את החשבונות שלהם, מה נכון למדינת ישראל, איפה שהם יהיו או לא יהיו. בואו תשאלו אותי על מה אני עושה, עזבו אותי ממה שעושה.
אבל יכול להיות שכל הזמן אתם מטלפנים אליהם, זה מפריע להם לעשות את החשבון. בן אדם מנסה להתרכז. שתיים ועוד שתיים זה ארבע, ארבע זה מספיק, עכשיו אתה מצלצל בדיוק.
אתם בלבלים אותם, בקיצור.
לא יודע מי מבלבל אותם, הם בלבלו את כולנו, אבל אני שם את כל זה בצד. בואו, אם תשאלו אותי שאלה ישירה וקצת ברצינות, לא התקשרתי לאף אחד מהם. אז ככה שאני לפחות לא מטריד.
טוב, אני אביא לך את רשימת הניידים שלהם אחר כך. טוב, תגיד רגע, הצגתם היום בטייבה.
כן.
את התוכנית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, אתה בא מהמשטרה, ואתה יכול ככה להגיד לנו את האמת, אי אפשר להיאבק בפשיעה בחברה הערבית בלי 10 מיליארד שקל, 500 שוטרים, מערך מודיעיני ראוי לשמו שלא קיים היום בתוך משפחות הפשע הערביות. בקיצור, זה לא יקרה.
א', זה כן יקרה, וב', אני מדבר עם הבן אדם שהכין את התוכנית הזאת.
לכן שאלתי.
אני שנה וחצי מתחילת הכנסת או לפניה, אני מסתובב בחברה הערבית, מדבר עם נבחרי הציבור, מדבר גם עם אנשים שמבינים, מדבר גם עם אנשים באקדמיה, מדבר עם עצמי מה נכון לעשות. אני עסקתי בארגוני פשיעה וטיפול בהם. זה נכון שאנחנו פה, מדינת ישראל איבדה קצת שליטה, או איבדה שליטה במספר שנים האחרונות. אפשר להחזיר את השליטה הזאת. בוודאי שצריך פה גם תקציב, אבל זה לא רק עניין של שיטור.
אבל יהיו גם הרבה הרוגים אם ינסו לאכוף חוק בדרום הפרוע?
לא, תנו, אני אגיד לך, בשתי מילים אני אגיד לך מה נכון לעשות, מה צריך לעשות, ומה נעשה מחר בבוקר. ואני אגיד לך מה אני אמרתי גם היום בטייבה. וזה לא סתם היה בטייבה. תראו, בסופו של דבר, האלימות בחברה הערבית היא אלימות בחברה. היא כרגע מתרכזת שם. ויש שם בעיה מאוד מאוד קשה שאתה שומע, ואנשים צריכים להחזיר להם את השקט ואת הביטחון. עכשיו תראה, בתוך הדבר הזה, המשטרה היא לא גוף חלש. אסור פה להתבלבל. המשטרה יש לה עוצמה, יש לה יכולת, יש לה טכנולוגיה. צריך לעבוד אחרת. גם במשטרה, מצד אחד. ומן העבר השני צריך לעשות סט רחב של פעולות, שהראשונה בהם לייצר פעילות אחרת מול הנושא של נשק בלתי חוקי. ואני לא מתבייש לומר, וגם אמרתי זה בכל רם. יש יכולות למדינת ישראל להילחם בזה בצורה טובה יותר. אפשר להשתמש גם ביכולות של צה"ל, גם ביכולות של שירות ביטחון כללי, ובוודאי ביכולות של המשטרה.
צה"ל כרגע אחד מספקי הנשק העיקריים למגזר.
אני לא מדבר רק על ספקי הנשק, גם מבחינת היכולת האיתור והזיהוי של שימוש בנשק. שינוי בחקיקה שצריך לעשות פה, תראו, אני יושב ועדת חוקה. במהלך הסיפור של הקורונה פה, גם עכשיו, לא, זה לא נגמר. צווים ושינויים. אני מדבר על שינוי חקיקה שיכולה לעשות את הממשלה, ממשלה שממוקדת אל מול העניין הזה. החזקת נשק בלתי חוקי צריך להיות אין עונש מינימום ועונש כבד. הכנסות על החזקת נשק צריכות להיות בעשרות אלפי שקלים. יש יכולת הרתעה למדינת ישראל ולמשטרת ישראל. צריך להשתמש בה. אבל זה רק חלק מהסיפור. הנושא המנוע המרכזי של הפשיעה, גם בחברה הערבית, פה אין הבדל, הוא קודם כל המנוע הכלכלי. אנחנו יודעים איך לפרק אותו, יודעים איך לרסק אותו. מי שצריך לעשות את זה הרבה מאוד זה רשויות המס שפחות מדי נמצאות שם. אני יודע איך לעשות את זה, עשינו את זה גם בחברה, נקרא לזה בחברה היהודית. לפני כמה שנים רק דיברו על ארגוני הפשיעה, אפשר לעשות את הדבר הזה. צריך להחיד את מיקוד העשייה, וכן, ממשלה צריכה להחליט, זה מספיק חשוב. זה צד אחד של העניין. דבר נוסף הוא, יש פה חוסר קשב לחברה הערבית באופן רחב, הרבה יותר עמוק והרבה יותר עמוק. ואת זה גם צריך להכניס. תראו, אנחנו רגילים במסלול של חיינו שבגיל 18 אנחנו מתגייסים לצה"ל. מגיל 18 ואילך למעשה יש פער מאוד גדול, ויש פשיעה או מעורבות בפשיעה מאוד גדולה של בני ה-18 ל-24.
תלמידי הישיבות לא מתגייסים לצבא ולא מעורבים בפשיעה אלימה. זה לא תרוץ.
תראו, לקחו לדוגמה את השירות האזרחי. צריך להחיף את התקנים ושזה יעשה בתוך הרשויות הערביות. תראו, ראשי הרשויות היום בחברה הערבית רוצים שיתוף פעולה, רוצים להיות חלק מהסיפור. הם צועקים עלינו, על כולנו, שאנחנו לא מספיק רואים אותם ואת המצב שבו הם נמצאים. יש עם מי לעבוד, יש עם מי לשתף פעולה. אני הכנתי את התוכנית הזאת יחד איתם, בעצתם, תוך שאני מקשיב לדברים. אתם יודעים שהיום, וזה הדבר שאנשים לא חושבים עליו, הממשלה נגיד מזרימה כסף לנושא של רשויות מקומיות ערביות. אבל בסופו של דבר, חלק מהמכרזים הם מכרזים שהרשות מוציאה אותם, חלקם יכולים להתאפס על ידי ארגוני פשיעה. זה קורה היום במציאות. המכרזים צריכים לעבור דרך למשקל או דרך האשכולות. יש דברים ברמת התהליך צריך לשנות.
טוב, אתה לוקח אותנו עכשיו לרזולוציות.
זה בדיוק העניין. שאלת אותי אם אפשר לעשות, ולכן אני מחר.
לא, ענית.
אני רק משפט אחד לסיום. אפשר לעשות את זה, אבל לפני שמדברים על איך לעשות את זה, צריך להיות אכפת לעשות את זה, ולנו אכפת. אכפת לנו לעשות שינוי.
תגיד, לסיום, יש עתיד תצביע נגד פסילת אבתיסאם מראענה ורע"מ והמשותפת?
אני לא יודע להגיד לך, אני לא חושב.
זה לדעתי מה שפורסם, אבל אם אתה
לא... לפחות לגבי אבתיסאם מראענה, לא שמעתי לגבי המשותפת.
יש הבדל בין לפסול רשימה לכנסת לבין להסתייג מאמירות בוטות, קשות ובלתי ראויות. זה שני דברים שונים. ואני חושב שלמרות ששמעתי את הדברים, דברים מכעיסים, מרגיזים, מעצבנים בכל קנה מידה, מפה ועד לפסול רשימה, הסיפור הוא סיפור שלפחות...
גם לא את בלד לצורך העניין?
סליחה?
גם לא את בלד?
אנחנו בעבר, כלפי חלקים מאותם אלה שהיו התבטאויות בבלד, אנחנו אמרנו מה שאמרנו ועדת הבחירות המרכזית. היינו נגד.
מתקנים אותי שגם כחול לבן וגם יש עתיד יצביעו נגד, כמו שאמרתי. אבל יש רוב לפסילה כרגע, למרות ההצבעה הזו.
אני האמת היא שאני לא עד הסוף...
בסדר, אנחנו מבינים שזה לא המשבצת שלך.
אבל כל זמן שממשיך להתראיין בן גביר המחוייך בכל הערוצים כילד הנחמד של כולם, אז אני באמת כבר לא יודע מה לומר.
יואב סגלוביץ', חבר הכנסת יש עתיד, תודה רבה לך על השיחה.
רק טוב, שיהיה לנו רק בריאות.
ארי, שכחתי לעשות משאלים.
משאלים? ועל מה לא נדבר היום?
אתה רוצה רגע, קודם כל בוא עם המשאל נתחיל. עכשיו שאלתי... בתגובה לשאלותיה של יונית לוי אתמול בערוץ 12, ענה נתניהו, נננננננננננה. שתי אופציות. אחת, צודק, מלך. שתיים, שיא האטימות. יש כבר 1,292 משתתפים. ואתמול שאלנו, זה מעניין, קודם כל אתמול הצביעו 4,344 מצביעים ומצביעות. ושאלנו, הנושא שישפיע יותר מכל על הצבעתי בבחירות הוא... במקום הראשון, בהפרש עצום, ביבי לא ביבי, 56%. במקום השני...
זה כל אלה שאומרים לא ביבי.
קורונה, כלכלי ובריאותי. גם במקום 15%, גם במקום השני שחיתות 15%, ובהפרש של אחוז עם 14%, שסע חברתי חרדים שמאלנים. בסדר?
מצוין.
ועל מה לא נדבר היום לא עשינו, אז שכחנו, אז יסלחו לנו, נצא לדיווחי תנועה עם רעות מתתיהו ארגון, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור עם מורה שלא מחוסנת והדביקה את כולם, ואחר כך נדבר על התערוכה הביטחונית בדובאי שאליה לא נגיע, ועל מזג האוויר, חכו לנו. אריה תתפלא, אבל סגן ראש המועצה האזורית מטה יהודה ומחזיק תיק החינוך הוא שלומי מגנזי, והוא איתנו על הקו. שלום שלומי.
ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
סיפור מרגיז במיוחד, מורה לא מחוסנת באחד בתי הספר במטה יהודה אצלכם, היא התבררה כחולה, הכניסה לבידוד צוות שלם של מורים ו-50 תלמידים. מה עושים?
שמעת איך לקחתי אוויר עכשיו עמוק?
כן, ובצדק.
לוקח אוויר עמוק, וזה אחרי שהילדים חזרו לבית ספר ביום חמישי, וביום שישי נודע להם שהמורה חולה, ולמעשה הם שוב פעם נכנסו לבידוד, גם הם, גם צוות המורים. אני חייב להגיד משהו, אני מאוד 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 מכבד ואוהב את המורים, ויודע שהם עוברים תקופה מאוד מאוד קשה. אני מאוד אני יכול לקבל, ואין לי שום עניין להיכנס אם מישהו רוצה להיבדק או לא רוצה, אם מישהו רוצה להתחסן או לא להתחסן מכל מיני סיבות ששמורות איתו, גם את זה אני מכבד. אבל בדיוק על הסיפור הזה שהמדינה קיבלה את ההחלטה לגבי הדרכון הירוק, מה ההבדל בין זה שאני ואתה רוצים להיכנס להצגה? אני עם דרכון ירוק ואתה בלי. אני יכול להיכנס, אתה לא יכול להיכנס. מה ההבדל בהחלטה הזאת לבין ההחלטה שבאה ואומרת למורה, אתה רוצה להיכנס? תיבדק.
זה רק לחומרה, משום שבתי ספר יש חוק חינוך חובה. אין שום חובה ללכת לתיאטרון.
אוקיי, בסדר, אז מה ההבדל? ואם אני חייב לשלוח את הילד שלי לבית ספר, ואני מאוד רוצה לשלוח את הילד שלי לבית ספר.
לא, אני בהחלט תומך בצעד שלך. אני בהחלט בצעד שלך. אבל השאלה היא, למשל, בדקת את הצד החוקי של הדבר הזה. יכולה המורה הזאת לקחת אותך לבית משפט ולתבוע אותך? הם יכולים ללכת לבגץ נגד ההחלטה הזאת?
יכול להיות, אבל הסיבה שאנחנו מדברים כאן כרגע, יכול להיות שבלי שלא הייתי כותב את זה, אז גם זה לא היה קורה. אז זה שאנחנו מדברים על זה, יכול להיות שאנחנו מייצב את הבאז הזה, שמישהו יתחיל להפנים ולחשוב ולראות ולמצוא את הדרך איך לפעול בעניין הזה. אבל מכיוון שאני גם משפטן ואני מכיר את החוקים, כתבתי שם בצורה מאוד מאוד ברורה, שאני ממליץ למורים שלא יוכלו לי, שהמורים שלא מחוסנים ולא בדוקים, לא יוכלו להיפגש עם התלמידים. מצידי שהמורה יישב בחדר מורים, ישתה כוס קפה, אני לא רוצה שיפגש עם התלמידים. אני כהורה ששולח את התלמידים שלי לבית הספר, רוצה לדעת שהם מגיעים לשם, הם מקבלים את כל הזהות המתבקשת מכל הכיוונים, ואותם מורים שבאמת דואגים לילדים, ובאמת עוברים תקופה קשה, גם אותה מורה, אני מרגיש שאני בטוח שהיא מרגישה לא טוב עם מה שעשתה, וזה לא התקיים.
אגב, מה היא אומרת? דיברת איתה?
לא דיברתי איתה, אני מאחל לה בריאות שלמה, ואני מאחל לה שהיא תחזור במהרה, והכל...
אתה יודע שיצא היום נייר עמדה של מומחים של האוניברסיטה העברית, והם טוענים וקובעים שם שאפשר לעשות, להטיל את ההגבלות האלה, זאת אומרת, למשל, למנוע ממורים לא מחוסנים לפגוש תלמידים פיזית, או למשל, למנוע מאנשים לא מחוסנים להיכנס לתיאטרון, בלי שינוי חקיקה, שיש...
פקודת בריאות העם היא פקודה מנדטורית, והיא תקפה עד היום, אין בעיה.
זאת אומרת, אתה לא צריך כרגע לרדת למחתרת עד שנודיע לך.
יפה. ואני, ואתה צודק במה שאתה אומר, בן, ואני עברתי על החוק וקראתי אותו, ואני אומר לך שמי שיבוא ויגיד לי שמה שאמרתי הוא לא חוקי.
קיבלת ריקושטים כבר מארגוני המורים למיניהם?
בוודאי, אני מניח שאני אמור לקבל טלפון גם מהגברת בן דוד, כבר קיבלתי בשבוע שעבר, כי התבטאתי בנושא הזה ואני אקבל עוד טלפון, אבל זה בסדר גמור. אני עוד פעם, אני לא אימפולסיבי ואני לא דיקטטור, ואני לא, אני בסוף רואה את המציאות, רואה את המציאות, רואה את הסיטואציה שבה אנחנו מתמודדים, ואומר לעצמי דבר מאוד מאוד פשוט, מה אני יכול לעשות מהמקום שבו אני נמצא, בכדי להבטיח את החזרה לשגרה בביטחה לילדים, למורים, לצוות, לכולם.
מתי יהודה נמדד בצבעים אדום, כתום, ירוק, צהוב, או שזה יישוב ושוב?
מתי יהודה, זה עוד נקודה. מתי יהודה, לפני חודש, שלושה שבועות, נאמר לנו שמתי יהודה, בכלל, כל מועצה נמדדת על פי המדד של המועצה. כאשר המועצה הייתה לאורך כל הדרך בין צהוב לירוק, היו שיבולים שהיו כתומים.
והיא באדומים. לקחה אתכם עכשיו בטח לאדום.
ועכשיו היישוב הזה, שיש בו 25 גני ילדים, זה יישוב הכי גדול במועצה, יש בו 25 גני ילדים, יש בו 6 בתי ספר, עוצה רגע, ומציל עכשיו את כל הסיפור מההתחלה. ועכשיו הוא נמצא על כתום, ואחר כך הוא יעבור לאדום, ואנחנו במקום לעשות את הדברים הכי בסיסיים שאנחנו צריכים לעשות, ולקחת את הזהירות המתבקשת, ואת המנהיגות המתבקשת, ולפעול על פי חוק, ולא להיות אימפולסיבי.
טוב עשית.
לבקש את הדברים הבסיסיים שאנחנו רוצים לקבל עבור התושבים שלנו.
תודה רבה לך, שיחה
זאת. תודה רבה.
יום טוב לכם ותודה. ביי ביי.
תומר אבנון, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
בעלים של קבוצת אבנון, יזם תערוכת איזדף, Israel Defense, הכוונה אבו דאבי, הייתם אמורים להמריא אתמול, תערוכת נשק וביטחונית ענקית בעולם הערבי, הביטן הישראלי לראשונה בהיסטוריה, מרכז התעניינות צי, ופתאום לא נותנים לכם לנסוע ואתם מוצבנים, תסביר.
טוב, אז קודם כל, ערב טוב לכולם, אנחנו התארגנו לתערוכה הזאת במשך מספר חודשים, כאשר השבוע הנוכחי הוא שבוע שמיועד לטובת הקמת הביטנים. בתערוכה הנפלאה הזאת יש כ-1,200 מטר של חברות ישראליות, כ-45 חברות ישראליות מציגות במפרץ באבו דאבי, פעם ראשונה באופן גלוי, בברכת השלטון המקומי, שעשה מאמצים גדולים גם לטובת הביטחון, והארגון של האירוע.
אבל יגידו לך, אדוני, הייתה כבר רכבת מוטציות מאבו דאבי, תודה רבה, מצב חירום.
אז בוא נחלק את זה לשניים. קודם כל, אבו דאבי זה המקום הכי בטוח בעולם. על מנת לעבור מכל אחת מהאמירויות לאבו דאבי, אתה צריך לעשות בדיקה נוספת. אחרי יומיים באבו דאבי בדיקה שלישית, ואחרי 4 ימים בדיקה נוספת, כאשר אם אתה לא מבצע את הבדיקה, אתה מקבל מיידית קנס.
אז איך באו משם כל כך הרבה חולים?
הם היו בדובאי,
רוב החולים,
לא אבו דאבי.
רוב החולים שהגיעו, הגיעו מכיוון דובאי,
לדובאי.
מכיוון דובאי ולא מכיוון אבו דאבי, והם הגיעו ממסיבות שאנשים עשו באופן לא אחראי. האירוע הספציפי, בוא נגיד כל האנשים שנוסעים, הם אנשי התעשיות הביטחוניות, הגיל הממוצע הוא גבוה יחסית, וכל האנשים מחזיקים בדרכון ירוק, במיוחד לא עובדה.
זאת אומרת, אתה אומר, כולנו מחוסנים, שחררו אותנו כבר.
דאגנו להתחסן יותר מזה, אני אגיד יותר מזה גם, אנחנו מדברים על לצאת מהארץ, עדיין לא דיברנו על הכניסה. אנחנו כרגע מבקשים לצאת
מזה. מניחים שחלק גדול ירצו גם לחזור.
נכון, חזרה כרגע מתוכננת, החל מ-25 לחודש, שעל פי כל השמועות ניתן יהיה לחזור.
עכשיו, הממשלה מתכנסת הערב לעניין ביטחוני. יכול להיות שיש איזו התראה ביטחונית על התערוכה הזאת שהאיראנים מאיימים בצעד מסוכן לנו?
אני קצת חשדן בנושא הזה, כי הביטחון באבו דאבי הוא ביטחון מדהים. תחושת הביטחון, זה גם הביטחון, ביטחון הפרט, הכל שם מצולם, מתועד, שום דבר לא יכול לקרות בלי שהאח הגדול יראה וייתן את דעתו בנושא.
תגיד, כמה כסף הושקע עד עכשיו על ידינו, על ידי ישראל הרשמית או החברות? מדובר כאן גם תעשייה אווירית ורפאל וכאלה, וגם ביזמים יותר פרטיים. כמה השקענו עד עכשיו בהשתתפות הארוחה הזו?
אני מעריך שבין 5-10 מיליון דולר, כי אין לי את התקציבים הפרטניים של כל חברה שהשקיע בעיצוב הביטנים.
ואני מבין שההתמרמרות שלכם היא גם בגלל שלמשל יש פה טורניר ג'ודו גדול, וג'ודוקאים מכל העולם הגיעו, ויצא משלחת של הישרדות, תוכנית הטלוויזיה, להשד יודע לאיזה אי, ואתם אומרים...
כן, אבל הם לא כולם חוזרים.
כן, בדיוק.
קודם כל אנחנו מפרגנים לכל מי שקיבל אישור, ואיננו לא צרה באלה שקיבלו אישור. אני רק מזכיר שאותם 500 ג'ודוקאים שהגיעו מ-29 מדינות הגיעו. אנחנו בינתיים מדברים על לצ'ק, ושלטונות האמירויות לא רק שרוצים שזה יקרה, הם אפילו הוציאו מכתב ופנו ישירות לראש הממשלה בבקשה שישחרר וייתן לאירוע הזה לקרות. אני רוצה להגיד גם שגם אנחנו בתור ישראלים, אני חושב, היינו מאוד נעלבים אם היה קורה דבר כזה בדקה ה-90, ללא לוגיקה ברורה מאחוריו.
תומר אבנון.
אני חושב
אני מקווה שזה ייגמר טוב. הייתי אומר לכם, תעבירו אותה ברגע האחרון את התערוכה לבזורה הבדואית. הם גם מחפשים הרבה נשק, אבל בסדר. תודה רבה לך, השיחה הזו על שהסתדר.
תודה רבה.
תודה רבה, ואני אופטימי.
תמיד צריך להיות אופטימיים. אנחנו נצא באופטימיות לפרסומות, ונחזור ישר עם סיגל גפני ומזג האוויר. חכו לנו. סיגל גפני, חזאית קשת 12, שלום.
ערב טוב לך,
סיגל. שלום לכם, ערב טוב.
העולם השתגע, זה לא רק פה, אני רואה מכל עבר.
כן, ראינו תמונות מיוון, שלא היה שם שלג כל כך כבד כבר 12 שנה, וטורקיה, אז כן, אנחנו מוקפים במזג אוויר קיצוני, ואנחנו סוף סוף הולכים לחוות חורף אמיתי.
אז למה הולך לקרות?
אז לא, כבר החל, הגשם כבר יורד, כמעט ברוב הארץ יורד עכשיו גשם, בוא נגיד אפילו מקו מרכז הנגב וצפונה, הטמפרטורות מתחילות לרדת עכשיו, וכל הקור הזה שאנחנו מדברים עליו, אז עכשיו מתחילים להרגיש את הירידה הדרגתית, אז בינתיים זה גשמים, רוחות שמתחזקות באזור הדרום, אובך, אלו התופעות כרגע, אבל במהלך הלילה הטמפרטורות ירדו, המשקעים ממשיכים להגיע, לפי תמונת מקם יש הרבה מאוד באזור הים, אז שלג כבר יחל לרדת באזור הרי הצפון, בפסגות של הגולן, בחרמון כמובן, שלג שיערם גם בלילה, גם מחר בבוקר, גם מחר במשך היום. לגבי אזור הרי המרכז, שזו שאלת השאלות, אז נראה שמבחינת התנאים, שזה אומר טמפרטורות מאוד נמוכות ומשקעים, יש אפשרות שבבוקר, במהלך הלילה, בבוקר מוקדם, יהיה משהו קל, משהו אולי מעורב עם גשם או משהו קל, אבל המסה המשמעותית יותר דווקא צפויה במחצית השנייה של רביעי לכיוון ערב, לילה, חמישי בבוקר, אז יותר גשם, יותר משקעים, הכוונה, טמפרטורות נמוכות, ולכן כבר נראה שלג ביותר מקומות, כולל ירושלים.
ראיתי איזה ידיעה שבעשור האחרון יש פחות ופחות ימי שלג בארץ. זה מדויק?
נכון, אם מסתכלים על טבלה שמראה מתי היה שלג, אז אנחנו יכולים לראות שבשנים האחרונות גם האירועים פחות משמעותיים, וגם התדירות היא, זה נכון שהיה ב-2019, אבל ב-2015 היה הרבה יותר, וב-2016 גם נערב ל-20-25 סנטימטרים, וב-2013 כולנו זוכרים את השלג ההיסטורי, אז אולי אין מספיק עוד רצף בשביל לקבוע, אבל זה נכון שמזמן לא חווינו אירוע שלג משמעותי מאוד בירושלים.
גם גשם יש פחות ימים, ורק יותר בעצימות יותר גבוהה. הכל מתכנס להבזקים של טירוף. זה ההשתגות של מזג האוויר, לא?
החורף הזה, אנחנו ראינו מעין עליות וירידות. לא היה חורף רציף כמו שאנחנו היינו רוצים, גם לחקלאות וגם בכלל. אז זה נכון ש... היה לנו את נובמבר מאוד גשום, ואז דצמבר מאוד יבש, ואז ינואר ממוצע, ועכשיו פברואר אנחנו עם סימן שלה, כי אנחנו בתחילתו או באמצעו. אבל אין איזשהו רצף, זה מאוד מתנהג בצורה שהיא לא צפויה, לפחות לא ככה לטווח הארוך, אבל כל חודש יותר מממוצע, פחות מממוצע. לגבי הממוצע, אנחנו רק אולי בסוף העונה נוכל להתכנס לשם, אבל כן, רואים את התנודות האלה, זה מתנהג פחות יפה במרכאות.
עכשיו יש שאלה שמדירה שינה מעיניי, משום שאנחנו יודעים למדוד מילימטרים גשם. עכשיו, איך מודדים שלג? יש שם המון אוויר. איך בסוף יודעים כמה מים יוצא מזה?
נכון. אבל יש, קודם כל מודדים בשיטה המסורתית עם הסרגל, ואנחנו יודעים, וכמובן ישר, ועושים את זה, אתה יודע, אין פה תחכום גדול מדי, פשוט צריך לתפוס את האזור הנכון ואת הסרגל בצורה כזאת, לראות שאין עודפים מתחת, שזה בדיוק מודד, וכמה שיותר לדייק ולקבל אינדיקציה. גם אם זה לא יהיה על המילימטר, זה עדיין ייתן מושג טוב. אז מי שמסתובב באזור שלג, ואם יש לו סרגל, למדוד ולדווח. נכון.
טוב, נגמר לנו הזמן, אבל את יודעת, שבוע שעבר הייתה איזה שברכילות של החזאים החובבים הופיע הדבר הזה, ותחילת השבוע התחילו לנבא שערה ממש ביום הזה, וחזאים מקצועיים מאוד כעסו על חוסר האחריות, אבל בסוף התברר שזה נכון.
אני חושבת שזה נכון, אבל אין עניין של פורקאסט, אתה יודע, תחזית, ככל שאתה מתקרב יותר, בוא נגיד, 4 ימים, 5 ימים, אז הדיוק הוא יותר גבוה, והמטרה שלנו היא לדייק ולתת ערכות כמה שיותר נכונה. אז אתה יודע, אני יכולה להגיד לך עכשיו גם משהו עתידי, ויכול להיות שהוא יהיה ויכול להיות שהוא לא יהיה, אז זה לא שאין אינדיקציה, זה לא שאין נתונים.
כמה יצא בבחירות?
זה, תשאיר פוליטיקה מחוץ למזג האוויר, אבל עוד פעם, אפשר לתת תחזית, אבל עדיף להתקרב כמה שיותר.
תודה רבה, תודה רבה. יאללה שלג, עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחת שידורי דוק כהן, עורכת הדיגיטל. רעות מתתיהו ארגון ואלון קץ, אחרינו ספורטינג קופן ומליניאק.
מחר יום רביעי, ואנחנו נהיה פה עוד פעם.
גם אם יהיה שלג, אנחנו נהיה פה.
כן.